אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. שמחים שהצטרפתם אלינו לתוכניתנו הראשונה לשבוע זה 104.9 ו-105.3 FM, או באתר של כאן או באפליקציה של כאן. שלום גם לאבי שמאי, המפיק המעולל שלנו, ולשרון לרנר, הטכנאי המעולל שלנו, וכמובן ידידי וראי יובל אביבי, שלום לך.
שלום, מאיה סלע. בספר החדש של טל ניצן, הנוסעת האחרונה, היא עוסקת בחייהן של שתי נשים צעירות פגועות. שתיהן פגועות, כשברקע עולם קשוח, זנות, פשע, פערים סוציו-אקונומיים, ג'נטריפיקציה נדלנית, ואולי מעל הכל אהבת אם והדרה של אהבה כזאת, הערה של האם בכלל. אולי בהשראת הספר החדש של ראש החוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, פרופסור ערן דורפמן, היה נדמה לי שאני מזהה בספר מקרה קצת מוזר של כפיל, של מוטיב הכפיל, בין הגיבורה נינה לבין צעירה אתיופית שהיא נפגשת איתמה בנסיבות משונות. נשאל את טל ניצן, האם זו כפילות או שלא, ואם כן, אז מה זה אומר בעצם? נדבר גם עם יעל מולצ'אצקי, העורכת הראשית של ספרי ילדים ונוער בהוצאת כנרת זמורת דביר. היא תשתתף בכנס הפנקס השמיני לילדים ונוער בפאנל שיעסוק בדרך שבה מעצב האקלים החברתי והפוליטי את ספרות הילדים העכשווית. כי הכל חודר פנימה, כן?
נכון. טוב, אבל לפני כל הדברים האלה, נדבר קצת על מעמד הביניים. זה רלוונטי גם לקראת יום הבחירות מחר. וכדי לעשות את זה קל יותר, נדבר על מעמד הביניים האמריקאי.
ורחוק, זה לא פה.
שהולך ונעלם, נכון. מחקר חדש גילה ששניים מתוך חמישה אמריקאים, 40%, התקשו לגייס $400, שזה כ-1,400 שקלים, במקרה חירום. אתה הבנת מה שאני אמרתי עכשיו?
זה מטורף.
שניים מתוך חמישה לא יצליחו לגייס במקרה חירום 1,400 שקל.
כן. נניח האוטו שובק להם?
נכון.
וצריך $400 לתקן?
עכשיו הם צריכים 1,400 שקל?
אין.
אוקיי, טור חדש בגרדיאן שיעסוק בתופעה של היעלמות מעמד הביניים האמריקאי, של כותבת בשם לין סטאגר סטרונג, התחיל, הטקסט הראשון שהיא כתבה, מוקדש לכתיבה דווקא.
כן, לספרות, לכתיבה, כל מיני מבטיחי הבטחות, גם בישראל אפילו יש כאלה, מבטיחי הבטחות מכריזים שכן, אפשר להתפרנס מכתיבה, בואו לעולם הנפלא הזה, יש לכם אפילו סיכוי להתאשר. וזה נכון.
לא.
אפשר.
אי אפשר.
אפשר.
אוקיי.
יש. יש את הבחור הזה.
מי?
פיטרסון, מפעל הכתיבה הזה, זה שכתב עם ביל קלינטון.
אתה מדבר על אוקיי.
על ישראל?
אתה מדבר על ישראל.
לא, אנחנו מדברים על אמריקה הרחוקה.
כן, כן, נכון.
אפשר, תכתבו באנגלית עם ביל קלינטון רומן מתח, וההתעשרות היא כמעט מובטחת.
נכון.
סטטיסטית נדבר, גם בישראל וגם בארצות הברית, אפילו בארצות הברית הגדולה והמעטירה, סטטיסטית, אם רוצים להתאשר, כדאי לבחור במקצוע אחר שהוא לא כתיבה. יש נתונים, תכף נדבר עליהם, הנתוני הממוצע והחציון של הסתכרות מכתיבה לא מרשימים לא בישראל ולא בארצות הברית. ככה היא פותחת את הטור שלה. היא כותבת, בוא נדבר עליי, ככה היא אומרת, אני לא בטוחה אם עדיין הייתי כותבת בלי הסיוע של כספם של אחרים. הדבר שאני הכי בטוחה בו הוא שאני תוצאה מובהקת, שהוא תוצאה מובהקת של הפריבילגיות האדירות שלי, הוא העיוורון שבו בחרתי במקצוע הזה, של אי הידיעה, כיוון שמעולם לא חשתי עד לבגרותי את הפחד האמיתי וחודר העצמות שלא לדעת איך תגמור את החודש. כלומר, הבחירה במקצוע הזה היא של אנשים שלא היה להם בעיות כלכליות,
נכון.
עד שהם בחרו במקצוע.
היא מספרת איך ההורים שלה שילמו על הלימודים, איך מלגות כיסו את התשלום על גני הילדים, בזמן שבעלה פרנס את המשפחה, וכולי. גרסאות אחרות של הסיפור שלי הן, היא כותבת, תשלום ראשון על בית מסבא, קצבה חודשית מההורים, בן זוג שעובד בסטארט-אפ, בן זוג שעובד כעורך דין תאגידי, בוס לשעבר שהוא עשיר והסכים לשלם על שכר לימוד לתואר שני. יש כל מיני דוגמאות לדבר הזה. אני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד מעריכה את את הדבר הזה שהיא כותבת, כי הרי גם יש כאן איזשהו שקר פמיניסטי. למרות שהעניין הזה של כתיבה והעניין של מעמד הביניים מדובר על שני המינים, אבל יש גם, אין מה לעשות, היא אישה שכותבת, והיא כותבת גם כאן כל מיני דברים כמו בן הזוג וזה.
נכון, אבל היא כותבת באנגלית, באנגלית זה פרטנר, בעברית אנחנו קצת מוגבלים עם הדבר הזה.
אבל זה בן הזוג, יש כאן את הדבר, השקר הפמיניסטי הזה, שאת יכולה ואת תפרנסי את עצמך וכל הדבר הזה, ונשים אף לא יגידו ברעיונות, אני עוד לא יצא לי לקרוא אף פעם, מישהי שאומרת, אני יכולה להרשות לעצמי את כל הדבר הזה, כי בעלי עובד בסטארט-אפ, או כי אבא שלי עשיר, ולכן יש לי את הפריבילגיה לעסוק במה שאני עוסקת. אין, אנשים לא אומרים את הדבר הזה.
נכון.
אני מקווה שהם לפחות אומרים את זה לעצמם.
או.
או.
היא מספרת איך היא ישבה בפאנל של סופרים צעירים. זה היה מין כנס כזה של מה שאם... aspiring writers באו לשם. אנשים ששואפים להיות כותבים, באו להקשיב לכל מיני סופרים צעירים, לשמוע מניסיונם. וסופר אחד שמתגעש, הוא מתפרנס אך ורק מכתיבה ולימוד. והיא חשבה לעצמה, אולי זה, היא כותבת שם, שהיא חשבה לעצמה, אולי זה כולל גם copywriting או כתיבה טכנית לעלונים של
חברות
הייטק או חברת חשמל. את יודעת, כל הדברים האלה שהם כתיבה, אבל הם לא הכתיבה שאתה רוצה לעשות.
כן.
והוא שם, היא מספרת איך הוא יושב שם ומתגאה שהוא מצליח להתפרנס מהמקצוע
כן,
הזה.
כן, זה השקר שכולם משקרים.
והיא כותבת שם ככה, ידעתי שהקהל הזה, שהורכב מאנשים ששואפים לכתוב, שומע את הבן אדם הזה ומניח שיש דרך להתפרנס ככותב. כשהפעל נגמר, רציתי לקחת את המיקרופון שוב ולהגיד שלפחות חלק ממה שהוא אמר היה שקר. היא מוסיפה שהיא רואה אחרזות דומות ברשתות החברתיות, שזה... אתה, כל הזמן, ברור שרשתות חברתיות אין שקר. כל הזמן אתה רואה כל מיני משפיעני רשת שהם כל הזמן בחול, ואתה לא אומר עצמך, אוקיי, הם כל הזמן בחול.
לא, גם אנשים מדברים על הספר שלהם. אנחנו כבר ראינו שיש אנשים שמוצאים ספר. הוא יצא עכשיו, אנחנו קיבלנו אותו עכשיו שהוא יצא, וכבר כתוב בגב הספר שזה מדובר ברב מחר.
כן.
אז אתה יודע, תמיד הספרים הם רבי מחר,
ואני תמיד שואל את עצמי, האם אנחנו, שאנחנו כבר ציניקנים נורא גדולים לגבי ההכרזות של התקשורת, רואים משהו שאחרים לא רואים, או שזה חשוף לכולם השקר הזה? כנראה שזה לא חשוף לכולם.
לא, זה לא חשוף.
כנראה שאנשים שומעים או רואים פוסט של סופר שאומר, הנה, עשיתי הרצאה על הספר החדש שלי, באו 300 איש, קיבלתי מיליונים, אני נהדר וכולי וכולי.
לא, אנשים חושבים שזה נכון.
אנשים כנראה חושבים שזה נכון. היא אומרת שם בטקסט הזה שהיא כותבת, אני רוצה לצרף הזהרות לפוסטים האלה. כתיבה אינה מה שמאפשר לאדם הזה לחיות.
נכון.
זה מין לפי, כזה סטמפה.
לפי סקר של גילדת הכותבים מ-2018, שהיא מצטטת, וגם אנחנו כבר ציטטנו בעבר, ההכנסה החציונית של כותב מכל העבודה הקשורה לכתיבה הייתה ב-2017, $6,080, ירידה מ-$10,500 ב-2009. אם מצמצמים את זה להכנסות הקשורות לספרים ממש, מדובר בירידה מ-$3,900 ב-2009 ל-$3,100. כרבע מכל הכותבים הרוויחו $0 ב-2017, אפס. מדובר, כמובן, אני מדברת פה על הכנסות שנתיות.
כן.
$3,900 לשנה.
זה המצב הטוב. אז כן. ירדו
ל-3,100. זה ב-2009.
אז היה טוב.
אז היה טוב, היום אנחנו ב-3,100 לשנה.
גם אם אנחנו מדברים על...
מה זה, 10,000 שקל בערך? תחלקו ל-12. בקיצור,
גם אם אנחנו מדברים על $10,500 לשנה, אם אתה חי בעיר בארצות הברית, למה זה מספיק? מה זה? זה אפילו לא שכר דירה.
בעודו אפשר לחיות עם זה, אני חושב טוב.
אני לא ממש יודע. אולי ב-2009 אפשר לחיות עם זה בעודו. אי אפשר לדעת מה קורה היום. היא אומרת כך, שום דבר לא מסייע יותר לעבודה יצירתית בת קיימה וארוכת טווח מאשר זמן ומקום. שני אלה עולים כסף. העובדה שלחלק מהאנשים יש גישה לאלו, לזמן ומקום, מסיבות שאין להם שליטה עליהן, ממשיכה ליצור סביבה שבה הקולות שאנו שומעים דומים זה לזה. זאת אומרת, מי שמצליח להיות סופר זה רק אנשים פריבילגיים שיש להם כסף ממקום אחר, לשים זמן ומקום.
שבסוף זאת גם הספרות והאמנות שאנחנו מקבלים של אנשים כאלה.
כן. אם הוא כותבת שם, הבחירות שעשינו מחוץ לכתיבה, שלא קשורות לכתיבה, מי התחתנו, האם עשינו ילדים, המשפחה שנולדנו אליה, שזה לא בדיוק בחירה, אבל זה מובן, יקבעו את האפשרות שלנו ליצור.
נכון. בקיצור, אנחנו חוזרים למה שתמיד האימהות שלנו אמרו, תתחתנו עם גבר עם כסף, או לחילופין, אם אתה גבר, תתחתן עם אישה עם כסף, אם אין לך. כלומר, זה חשוב הדבר הזה.
כן.
אז זהו. זה חוזר לזה.
אתה יודע, תמיד אומרים, כסף זה לא הכל בחיים, זה לא פותר את כל הבעיות, אבל זה פותר ממש, חלק ממש ניכר מהבעיות.
תשמע, כסף זה לא הכל בחיים כשיש לך כסף. זה רק אנשים שיש להם כסף אומרים שכסף זה לא הכל בחיים.
אני כבר לא אכפת לי, אני לא עושה את זה בשביל הכסף, כן, כי יש לך וילה.
כי יש לך, נכון. היא מספרת שההצעה שהיא נותנת לתלמידים שלה היא למצוא עבודה, אוקיי, היא לא כמוני אומרת, התחתנו עם כסף, למצוא עבודה שתיתן להם זמן ומקום לכתוב, והיא מרגישה שהרבה פעמים זה נותן להם את התחושה שהיא לא מעריכה את העבודה שלהם, בעוד שלדעתה, אשליה לגבי יכולת ההסתכרות פושה בעולם הכתיבה. לכתוב זו בחירה, אבל הנצחת האשליה שבחירה זו אינה מסוכנת, פוגעת באפשרות של הבוחרים בה לשקול את ההשלכות על חייהם. זה מאפשר למערכת שאינה יכולה לקיים את רוב היוצרים, את יצירותיה, להמשיך להעמיד פנים שהם יכולים. אי אפשר פשוט, זהו, תבינו את זה. קיצור, במילים פחות יפות, כולם משקרים כל הזמן בעניין הזה, כפי שאמרתי. אלה שהם פריבילגיים משקרים בדרך כלל, ואף פעם לא אומרים שהם יכולים להרשות לעצמם לעשות את האומנות שלהם, כי אמא שלהם עשירה. ואלה שלא יכולים להרשות לעצמם משקרים ולא אומרים, יש לי אבא אני, ולכן אני אמנם כותב ספרים, אבל בלילות אני עובד כברמן או מנחה סדנאות כתיבה ואני שונא את זה. אבל אסור לי להגיד שאני שונא את זה, אז אני הופך את זה לשליחות כשאני מדבר על זה, כי גם העניים מתביישים, הם מתביישים מאוד. זה מביש. זה שאתה לא יכול להחזיק את עצמך, זה דבר מביש. וחבל כמובן, אבל זה המצב בחברה שלנו, אף אחד לא מדבר על פרנסה ועל הדבר הזה.
היה איזה רגע כזה ב-2011 שפתאום כולנו התחלנו לדבר על פרנסה, וכולנו דיברנו על זה שכולנו נמצאים במינוס, וכולנו מתקשים כלכלית, וכולנו יחד, ויצאנו מאות אלפים לרחובות, וכולי וכולי, והיה איזה תחושה שאנחנו משנים את הדרך שבה אנחנו מדברים על כסף. וזה נגמר, וחזרנו לא לדבר על זה, ולא להודות ולשקר, כאילו... לא ברור.
זה מזכיר לי שיר קצר של רואי צ'יקי ארד, שנקרא התלוש והתרבות, שהולך ככה. התרבות היא הדף הכהה ששמים יחד עם תלוש המשכורת, כדי שלא יראו כמה קיבלת. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, זה נגמר ברגע.
מחר! מחר ייגמר הכל ברקע.
הכל יהיה טוב, מחר. כנס הפנקס לספרות ילדים ונוער מציין עשור לקיומו עם הכנס השמיני במספר שהתקיים ב-16 במרץ בבית ציוני אמריקה, בשיתוף עם ספריית בית אריאלה. ידברו שם על כל מיני עניינים, על נשים בסוגת הביוגרפיות לילדים ולילדות, על ספרות וחינוך בעידן היצף המידע, ישאלו האם הדיסטופיות לבני הנאורים חזו את מאבקי הנוער הנוכחיים, יעניקו את איתור הפנקס, לתרומה לספרות ילדים ונוער, לעורכת והסופרת נירה הראל, וגם יקיימו פאנל בנושא הדרך בה מעצב האקלים החברתי-פוליטי את ספרות הילדים העכשווית, שבו תשתתף העורכת הראשית של ספרי הילדים והנוער מוצאת כנרת זמור הדביר, יעל מולצ'צקי. שלום לך, יעל מולצ'צקי.
שלום.
אז בואי, טוב, זו שאלה מאוד מאוד גדולה, בואי ננסה להתחיל. איך מעצב האקלים החברתי-פוליטי את ספרי הילדים והנוער? נגיד, היית אומרת שהם השתנו בעשור האחרון הספרים?
כן, אני חושבת שהם מאוד מאוד השתנו. אנחנו מדברים על שינויים רבים, שבעיקר אני חושבת הגל של השינויים מגיע יותר ויותר מארצות הברית, ופחות ממקומות אחרים בעולם. גם הוא משפיע יותר על ספרות הנוער, שבאמת מושפעת גם יותר מטרנדים בינלאומיים, אבל היא גם מחלחלת לספרות הילדים. יש את הגל הספרות הפמיניסטית ש... התחיל אותו באמת הספר Rebel Girls, שתורגם גם לעברית.
כן, ספרים לנערות או ילדות מורדות.
סיפורים לפני השנה, okay. כן, לילדות מורדות.
נכון.
ושאגב, זה מעניין לראות שהוא יצא ב-2016, כשמיטו בעצם התחיל רק ב-2017, הוא לא תולדה של המיטו, אלא אולי איזשהו סממן מקדים.
כן.
ויש גם את כל הגל של ייצוגיות ומגוון בספרות הילדים והנוער, שגם הוא מחלחל בהדרגה גם לארץ.
זאת אומרת שפתאום נגיד יהיה, לא יכול להיות שלא יהיה ילד שחור בספר, נכון? או לא שכל הילדים יהיו לבנים פתאום.
מגוון, זה פירושו של מגוון, כן. שגם באיורים אנחנו רואים את זה. אבל אני רוצה להזכיר שנגיד המודעות של United Colors of Benetton היה כבר לפני, לדעתי, שני עשורים בוויזואליה הציבורית.
נכון.
אז זה לא לגמרי דברים חדשים, וזה כן יותר ויותר מחלחל לתוך ספרות הילדים והנוער, כאיזושהי מגמה חינוכית, הייתי אומרת.
אבל ספרי ילדים ונוער תמיד נתפסו כאיזשהו כלי חינוכי. ומצד שני, העולם שלנו הרבה פעמים הולך היום, הולך לכיוון דווקא שמרני ולאומני יותר, לא, בכל העולם רואים סימנים לזה. אפשר לצפות אולי ש...
כן, זה מבלבל.
זה בטח מבלבל את הילדים, שפתאום הספרות ילדים שלהם הופכת להיות הרבה יותר מגוונת, הרבה יותר פוליטיקלי קורקט, והמציאות הולכת למקום הרבה פחות.
אני לא חושבת שהמציאות הולכת למקום אחר, זאת אומרת, העידן של אובמה בארצות הברית באמת סימן איזושהי פתיחות וקדמה, אבל הוא נגמר ב-2017, ודווקא אכן מ-2017, כולל מיטו וכולל כל הגל של ייצוגיות ומגוון, רק הלך וגבר בספרות אני חושבת שגם הרבה בשיח הציבורי, אולי בעצם כסוג של אנטי, כן, והתנגדות למה שקורה בפוליטיקה, אבל אני חושבת שאנחנו רואים את זה, בוא נאמר, עם הווירוס, עם הקורונה, אנחנו כן. רואים כמה העולם כן נעשה גלובלי, וכמה אנחנו חשופים גם ממש פיזית בטיולים שלנו, ובאנשים שעוברים מארץ לארץ, וגם כמובן אונליין, העולם נעשה יותר ויותר גלובלי, אנחנו יותר ויותר חשופים לתרבויות אחרות ופוגשים בהן גם בתקשורת וגם ממש פיזית בעולם. אני לא חושבת שהילדים רואים כאן איזשהו דיסוננס.
האם את רואה גם יותר ספרים בנושא אקלים שמאוד מעסיק את העולם עכשיו, אבל גם יש כאלה שחושבים שזה פייק ניוז, אז גם ראיתי שיש עכשיו כמה ספרים על גרטה.
נכון, שלושה תורגמו לעברית, ובעולם יש המונים, עשרות ממש.
באמת? וואו.
כן, כן.
גם היה, איזה, גם היה לפני כמה שנים איזה ספר, ראו את זה, רואים את זה לאט לאט מחלחל, את הספר על הלוויתן שנשטף אל החוף, והחילזון נכון. שמציל אותו, נכון. יש לי משהו כזה בבית.
נכון. מה שיותר מדהיג נגיד באמריקה במובן הספרותי הוא סוג של צנזורה שהתחילה מהגל של ה-Own Voices, שזו תופעה מאוד מאוד מעניינת. בכלל המון מהשינויים מתחילים עם איזשהו האשטג, אז יש את ההאשטג של We Need Diverse Books שהתחיל את הגל, שזה מ-2014 והתחיל באמת את הגל של המגוון והייצוגיות, שסך הכל הוא גל חיובי, כי באמת מנסים להכניס קולות חדשים, ומנסים לגדל כישרונות מקבוצות שוליים, שאולי לא זכו להיכלל בממסד הספרותי, לפחות האמריקאי. אבל ב-2015 נולד בעצם ההשטג של Own Voices, והתחיל גל מאוד, גל שאפשר לקרוא ממש צנזורה, של סופרים וספרים שהורדו מהמדפים כי הם נכתבו לא על ידי הסופר שהגיבור שלו בא מאותו מגזר חברתי או מאותו, כן. אז זה למשל משהו שנורא מעניין להסתכל עליו ולדבר עליו, כי למשל יש ספר שנכתב על ג'ורג' וושינגטון, על עוגת היום הולדת, שנקרא באנגלית A Birthday Cake for George Washington, והוא הורד מהמדפים בארצות הברית, כי העבד של ג'ורג' וושינגטון הוצג שם באור, זאת אומרת, היחסים בין העבד לג'ורג' וושינגטון עצמו הוצגו שם באור חיובי, כלומר, הם היו יחסים טובים, והעבד הפעה לעוגה, והיה כבוד הדדי ביניהם, והספר הורד מהמדפים, כי אסור להראות דברים כאלה, ויש שם גל מאוד מדהים.
כי זה מציג את העבדות כאיזה דבר חיובי.
לאו דווקא כדבר חיובי, אבל זה מציג את האפשרות, את המורכבות של החיים באיזשהו מקום, שספרות אמורה להציג, אבל זה מציג את האפשרות שבאמת היו יחסים טובים בין העבד לבין המעביד שלו, כן? ויחסי קרבה, יחסי כבוד, שהעבד היה אולי שמח באיזשהו אופן בחלקו.
מדהים אבל שהורידו את זה מהמדפים. זאת אומרת,
הורידו את זה מהמדפים אחרי שבועיים, והספר יצא בהוצאה גדולה שנקראת סכולסטיק, אחת ההוצאות הגדולות בעולם, עם המון כוח שיווקי גב כלכלי, ועדיין הם נכנעו...
אנחנו דיברנו לא על משהו אחר, לספרות מבוגרים, על קריחות, על המיזם הזה של פינגווין רנדום האוס, ביחד עם ברנס ונובלס, נדמה לי, שכל הצוות היה people of color, אנשים בעלי צבע, והכל נעשה...
הם שתלו כאילו דמויות...
שתלו דמויות שלכאורה נתפסות כלבנות.
כן.
הם שמו מיעוטים על הקריחה של הקלאסיקות שיחלסו את הדמויות האלה, וחטפו על זה המון על הראש. זאת אומרת, גם כשאתה מנסה לעשות דברים, אני מניח שהספר הזה, ג'ורג' וושינגטון, ניסה לטפל בסוגיה הזאת בצורה טיפה יותר מורכבת וטיפה יותר מעודנת לילדים, וגם אז זה מאוד מאוד לא הולך. אבל זה מוביל אותי לשאלה...
יש אנשים שזה כואב להם, זה לא...
בוודאי, אני לא מזלזל, אני רק אומר שזה קשה מאוד לעסוק בסוגיה הזאת, אבל זה מוביל אותי לשאלה, שאנחנו מדברים הרבה על ארצות הברית כמנוע לדברים האלה, אבל הרבה מהסוגיות שעולות בארצות הברית לא כל כך קשורות לספרות שנכתבת כאן, ובהקשר הזה, מן הסתם יש הבדל מאוד מהותי בין מה שמתורגם לעברית לילדים ונוער, ומה שנכתב לילדים ונוער על ידי סופרים ישראלים.
נכון, אבל זאת אומרת, זה קצת מחלחל לכאן, אבל לא הייתי אומרת שבצורה מז'ורית. אני חושבת שהגל הפמיניסטי כן הגיע לכאן. אנחנו למשל, אצלי באוצר הוצאנו ספר שנקרא אגדות אמיתיות, 50 נשים לגדול איתן בישראל, שכתבה אותו שון סמית, וזה ספר שמדבר בעצם, זאת אומרת, הוא מענה ישראלי ל-Rebel Girls, וגם במהלך עריכה של הספר שערכתי אותו בעצמי, היו לנו המון דיונים, זאת אומרת, זה ספר שנולד ממיזם של גוף שנקרא אמריצה, שזה שלוש מעצבות גרפיות שיזמו את הפרויקט הזה, ואנחנו נרתמנו אליו כהוצאה, אבל עשינו אותו יחד, באמת יחד גם עם שום סמית, והמון התלבדנו למשל על נושא השפה, שזה אחד הדברים שאנחנו דנים בהם כל הזמן, כן, השפה העברית היא מאוד זכרית, והרבים בה הוא זכרי וכולי, והתלבטנו המון איך לתת משהו יותר רענן ומשהו יותר חדשני בספר. אז למשל את ההקדמה כתבנו בפנייה לקוראות ולא לקוראים כמו שנהוג לעשות, וגם בתוך הסיפורים עצמם שהשתדלנו לפנות גם לבנות וגם לבנים. אז זאת למשל סוגיה שבהחלט לדעתי לאט לאט ובהדרגה מחלחלת גם לכאן. וגם בבחירות הספרותיות, אני לפחות משתדלת כן לתת לספרים פמיניסטיים מקום. הוצאנו לפני שנה גם ספר שנקרא ואני אומרת לו, שהוא ביוגרפיה של רות ביידר גינזבורג ועוד, ואני כן כל הזמן מחפשת עוד דמויות נשיות שיכולות לתת פה השראה לילדות.
אבל את גם שמה לב, נגיד, אני לא יודעת מה המקבילה של זה פה, אבל את שמה לב גם לנושא הזה של מי כתב את הספר ועל מה הספר, כלומר, במובן הזה של, אני לא יודעת מה, כתבתם ספר על מעברה, אז לא יכול להיות שתהיו אשכנזים מרחביה.
האם היום היינו יכולים לקבל את אל עצמי של גליל אהרון פדר, מישהי שלכאורה ממעמד סוציו-אקונומי משונה לחלוטין?
כן, אז למשל לפני שנה הוצאנו ספר שנקרא שק של מזל, שאני חושבת שהוא הספר הראשון על המימונה שנכתב לילדים בארץ, וכתבה אותו דווקא מישהי בשם אופננסקי, שהיא אליסון אופננסקי, שהיא סופרת שלגמרי לא מהמוצא הנכון,
okay.
אבל היא דווקא חקרה את התופעה, זאת אומרת, היא באה מתחום הזה של לחקור את המימונה, היא הייתה קשורה בשביל פרויקט מחקר על הנושא, ומתוך זה נולד הספר, וזה דוגמה ממש ממש... מעולה לזה שזה לא on voices, כי היא לא באה מהקהילה והיא לא באה מהעדה, ועדיין הוצאנו את הספר, הוא היה מאוד אמין, הוא היה מתוחקר, ואני לא רואה סיבה, אני חושבת שכל העניין, כל הרעיון של להיות סופר, זה להיות מסוגל לדמיין עולמות חדשים, זה להיות מסוגל להיכנס לדמויות שהן לא בצלמך דווקא, זה להיות מסוגל לעשות תחקיר עומק וללמוד את הנושא. ובארצות הברית יש משהו שנקרא קוראי רגישות, זאת אומרת, אתה נותן את הספר שלך לקוראים מתחומים שונים לפי הדמויות, והם קוראים ונותנים לך...
אוי, זה ג'וב נהדר.
ונותנים לך משהו, זה $250 לקריאה. להיכנס למאגר.
אני רוצה, הקוראי רגישות, אני מאוד רגישה להמון דברים, והכל מעצבן אותי, אז אני מעוניינת.
כן, אבל אנחנו לא מהמוצא הנכון, אני לא יכול לקרוא אף ספר.
אני עדיין רגישה, וחוץ מזה אני רגישה.
אני גבר לבן, יהודים, יהודים, נכון, אני מאוד רגיש.
ואם מישהו נוצרי ירצה לכתוב ספר על יהודים, אז אתה יכול, אתה חייב לציין דרך אגב ליד השם שלך בדיוק למה אתה רגיש.
למה אתה רגיש?
למשל אם אתה נגלטן. אתה יכול לקרוא על, כן, על נכים.
אוקיי,
אני מבין שמצבנו בישראל לא חמור פוליטית, מבחינת תקינות פוליטית כמו בארצות הברית, אבל לאט לאט אנחנו שם.
אני גם באמת חושבת שהצנזורים היחידים הם הקוראים. הם צריכים להחליט מה טוב להם, כי ספרים הם לא שלטי חוצות או צווי ממשלה, הם קפסולות אינטימיות, וכל קורא יכול להחליט לעצמו מה טוב לו ומה לא טוב לו לקרוא.
יעל מולצ'צקי, את, תודה רבה לך על השיחה הזאת. כאמור, את תדברי בפאנל שיעסוק בדיוק בסוגיה הזאת, החדירה של התחום הפוליטי-חברתי לתוך ספרות ילדים ונוער, בכנס הפנקס השמיני שהתקיים ב-16 במרץ, נכון?
בבית ציוני אמריקה, נכון. בשיתוף עם ספריית בית אריאלה. הכנס כולו נשמע מעניין. תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה.
בשמחה,
להתראות.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אנחנו עם ספר הפרוזה החדש של טל ניצן, הנוסעת האחרונה שיצא עכשיו בהוצאת עם עובד. גיבורת הספר היא בחורה צעירה מאוד בשם נינה, ששורדת בתל אביב בעבודת שליחויות ובחיים פרועים, לאו דווקא לטובתה. הבחורה הצעירה הזאת פוגשת צעירה אחרת, ממוצא אתיופי, בשירותים של שדה התעופה. בהתחלה היא חושבת שהיא המנקה, אחר כך גורלה נקשר בגורלה, גורל שתי אנשים האלה נקשר, והמפגש הזה מוביל את שתיהן לפרשיית מתח בדרום תל אביב, פרשייה שמקפלת לתוכה כמה מהסוגיות החברתיות המרכזיות בתקופתנו. היחס לנשים, הפערים הדתיים והכלכליים, עולם הנדל"ן המושחת, אבל גם סוגיה שהיא על זמנית, סוגיה פצע ושמו אהבת אם. את הגיבורה מלווה הספר יומנה של אתי הילסום, יהודיה הולנדית שנרצחה באושוויץ בשנת 43 בגיל 29. טל ניצן היא סופרת, משוררת, עורכת ומתרגמת, פרסמה 7 ספרי שירה, אחרון אטלנטיס, פראור בהוצאת אפיק ב-2019. היא פרסמה גם 6 ספרי ילדים, הקימה ועורכת יחד עם שותפותיה את כתב העת המקוון המוסך באתר הספרייה הלאומית, ותרגמה כ-80 ספרים, שירה ופרוזה, פרוזה מספרדית ואנגלית. בין הספרים, הפרסים שזכתה בהם, ויש הרבה, פרס ראש הממשלה, פרס ברנשטיין לשירה, פרס דוליצקי ועקביהו לשירה, ופרס טרניחובסקי לתרגומי מופת. והנוסעת האחרונה הוא ספר הפרוזה השני שלה, אחרי את כל הילדים בעולם, שיצא ב-2015. שלום טל ניצן.
שלום יובל.
וואו, איזה עשייה, כמעט נגמר לי האוויר.
זה מסוג... כך אוויר, בן אדם, אתה עושה פסיקים, נקודות.
רציתי להגיע
לשיחה.
לא, זה מסוג הדברים האלה שמאיה ואני אומרים עליהם, טוב, זה ממש גורם לך להרגיש רע עם העשייה שלך, לא עשינו כלום.
כן, היא גם הוציאה עכשיו רומן, וממש רק לפני רגע ספר שירה, עוד מעט נדבר על היחסים האלה אצלך, בין השירה לספרות, אבל בוא נתחיל לדבר, בוא קודם כל נתמקד בספר הזה, הנוסעת האחרונה. איך הוא נולד הספר הזה? איך הוא נהיה?
כמו רוב הספרים שלי, הוא נולד מהדמות, הדמות נינה. הסתובבה איתי זמן רב לפני שעוד היה הסיפור שלה, והלכתי ונקשרתי אליה. דמות שמעוררת בי הרבה אמפתיה, היא מאוד שונה ממני, היא אכפת לי ממנה. ואז בבת אחת בא לי הסיפור שלה, עם כל הפיתולים והתהפוכות והפואנטות.
אבל היא נולדה, אני, תראי, אנחנו לא, אנחנו ננסה לא לעשות פה ספוילרים, אז תעצרי אותי אם אני אומרת משהו לא נכון, אוקיי? אבל אני רוצה לדעת, האם כשהיא באה אלייך, נינה, היא נולדה, אז היא נולדה עם הפצע הזה? כי יש, הדבר המאוד מרכזי בעיניי ברומן הזה, קוראים המון דברים, יש המון התרחשויות, ויש את הפצע הזה שלה, שזה העניין הזה של אהבת אם.
לחלוטין.
שלא, את כותבת, יתמות לא תלויה בחייהם ובמותם של ההורים, את גם כותבת בספר, מי שלא יקרה לאימא שלה, אף פעם אין לה קרקע של ממש מתחת לרגליים.
זה לגמרי מאפיין את נינה, וזה באמת היה אחד המאפיינים העיקריים שלו מבחינתי. תראי, אהבת אם, אהבה הורית בכלל, זאת פריבילגיה שקופה ומובנת מאליה למי שזכתה לה.
כן.
וכילדה או כנערה, את לא מתהלכת בעולם בהרגשה של כמה התמזל מזלי, שיש לי הורים שאוהבים אותי ודואגים לי ושומרים עליי, את אפילו מתמרדת. נגד כל זה. וחשבתי על האלטרנטיבה, על דמות שלא היה לה את זה, שבאמת מתהלכת בעולם בלי הקרקע היציבה הזאת שאהבה הורית מציבה לך תחת הרגליים, כמה היא יכולה למעוד וכמה טעויות היא יכולה לעשות, ועם איזה פצע ראשוני צריכה להתקיים כל הזמן, וכמה כעס ואלבון ובלבול יש בה. ואגב, המקרה של נינה הוא אפילו לא התרחיש הקיצוני של פגיעה הורית אקטיבית, אלא רק, במרכאות, רק הזנחה רגשית.
וגם האפשרות הזאת שקיימת בעולם, ושאנחנו לא רוצות לחשוב עליה בדרך כלל כנשים, אבל היא מאוד באמת קיימת, של אימהות שעוזבות את הילדים שלהם בשביל לטובת הילדים החדשים מהגבר החדש.
שזה הסיפור. לכן גם אני חושבת שנינה כועסת יותר על אימא שלה מאשר על אבא. האבא הסתלק, אבל אימא מסלקת את נינה. היא פותחת דף חדש, והנערה הזאת המקולקלת, כמו שנינה מגדירה את עצמה, כי באמת היו לה נעורים מאוד פרועים ומלאי הרס עצמי, ואמא שלה כאילו נואשה ממנה, ויתרה עליה, לא נשארה שם בשבילה, ואז כשהיא פותחת את הדף החדש, והלבן שלה עם הבן זוג החדש, והילדים התאומים החדשים שהם אחים למחצה של נינה, נינה היא הפרעה בדרך לכל זה, והיא חשה את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. היא
אולי
ממש מסולקת מהבית.
בהקשר הזה אולי כדאי לעמוד, וננסה לעשות את זה בלי ספוילרים, על כן העובדה שבצורה מתוחכמת, יש כל מיני רמזים לכך שהנערה ממוצא אתיופי שהיא פוגשת, היא בעצם סוג של כפילה. יש כל מיני רמזים כאלה, למרות שיש להם הבדלים מהותיים ביניהן, יש כל מיני דברים שאתה אומר לעצמך, אוקיי, יש פה איזה משהו, איזה דמות מראה כזאת. וגם בהקשר המשפחתי יש כל מיני רמזים שצריך לבחון את המשפחות של השתיים בהקשר הזה, לעשות איזה מין סוג של השוואה.
אני לגמרי מסכימה שהנערה האתיופית היא גם מנוגדת וגם משלימה לדמות של נינה. היא קצת נגטיב שלה שהוא בולט בצורה חיצונית, בהבדלי המוצא, כן, אחת מאוד גבוהה ואחת קטנה. והיא גם סוג של כפילה שלה, שני הבתים הלא מתפקדים, כן, שכל אחד מהם, כל משפחה כזאת היא לא מאושרת בדרכה שלה. ההורים המזכירים, שוב, כל אחד בדרכו שלו. האחים והאחיות הקטנים שלשתיהן בלתי אפשרי לוותר עליהם ולהישאר שלמה. וגם שתיהן למדו בדרך קשה ואכזרית, בעיקר הנערה האתיופית, את האיום המובנה שבלהיות אישה. ושתיהן זקוקות זו לזו. נינה צריכה את הבחורה האחרת כדי לפרוץ את חומות הבדידות שלה ובעצם להיגאל. והאחרת צריכה את נינה בצורה הרבה יותר מיידית כדי שתחלץ אותה מסכנה מוחשית. שתיהן גם נואשות וגם מושיעות.
הספר שאותו נושאת הגיבורה הייתה בתיק, זה היומן הזה של אתי הילדסום, שהזכרנו אותו בהתחלה, שממנו היא מצטטת וזוכרת ציטוטים, ומעניין אותי למה דווקא
בכל מקום.
נכון, למה דווקא הספר הזה?
נינה נתקלת בספר הזה במקרה, ברגע של שפל גדול, כשנראה שהיא לא מצליחה לעצור את המסלול של הפגיעה העצמית, וכמו שאמרנו, אמא שלה לא שם בשבילה, והיומן הזה הוא מקור השראה רוחנית יוצא דופן, הוא בעיניי מאסטרפיס. אני גם נתקלתי בו בשנות ה-20 המוקדמות, בגיל של נינה נתקלת בו, והוא הפך לי את המוח. קודם כל, כי זה סיפור אמיתי. זה לא איזה פילוסופיה שמנסה להנחיל לך דרך חיים, אלא מישהי שישמע את זה על עצמה. סיפור אמיתי של אישה צעירה שבתוך המלטעות הכי איומות של הנאציזם והשואה, מוצאת בתוך עצמה כוחות נפש של אומץ ונדיבות, ובעיקר חמלה. והחמלה הזאת והאפשרות לסלוח לעצמה, בעצם הקוטב המנוגד למקום שנינה תקועה בו עם עצמה, והן נותנות לה איזו התחלה של קרקע מתחת לרגליים. הרגע שהיא קוראת את המשפט, אני יודעת שאפשר להפוך כל דבר קשה לדבר טוב, הוא רגע של אור גדול. שמאפשר לה להתחיל לאסוף את עצמה, ואחר כך את אילסום הופכת למין חברה דמיונית שמלווה אותה ומחזקת אותה, כי אין לה מישהי אחרת, נינה מאוד מאוד מבודדת. וגם אני במשך שנים ככה סימנתי לי משפטים, הייתי חוזרת שוב ושוב ליומן הזה ומסמנת לי משפטים בו, כך שזה היה כמעט טבעי להעביר אותו, בשבילי להעביר אותו לתוך הרומן הזה, כי היה קשה לבחור איזה פנינים להכניס ועל איזה לוותר.
אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אנחנו דיברנו מקודם את מגוון הסוגות שבהם את עוסקת, והספר הזה במידה מסוימת יש לו הרבה מאוד מאפיינים של ספר מתח. מצד שני, יש הרבה מאוד מאפיינים של ספר מתח שהוא לא נענה להם. זה ספר מתח?
מתעתע.
את מחליטה, זה שלך.
אני לא התכוונתי, לא, אני לא מחליטה, זה העניין, אני לא מחליטה, וזה מאוד נחמד לי שקוראים מגיבים אליו כעל מותחן, כשאני לא התכוונתי לכתוב מותחן. בהגדרה שלו הוא מה שנקרא ספר חניכה, אפילו שהצירוף הזה כבר נהיה מאוד מאוד שחוק, אבל הוא ספר חניכה די מובהק, כי הגיבורה שלו נינה עוברת תהליך של השתנות מאוד עמוק לאורכו. ומבחינתי, וזה גם אגב קשור לתרגום שהזכרנו, יש לו גם מאפיינים של רומן פיקרסקי, של דמות שנופלת מצרה לצרה, שנחלצת מבוץ אחד, דמות מה שנקרא דפוקה וזרוקה, שנחלצת מבוץ אחד כדי ליפול לאחד אחר. ולא התכוונתי לכתוב ספר מתח. מבחינתי המקור של המתח הוא האכפתיות הזאת שלי ביחס לנינה. מאוד מאוד אכפת לי מה יקרה לה, ואם היא תצליח, ואם היא תיגאל, ואז היא פתאום נתקלת במישהי אחרת שצריך לגאול אותה כשהיא עוד לא סיימה בכלל להתאפס על עצמה, ואז באמת זה מכפיל את עצמו. וזה מאוד משמח אותי שאנשים מגיבים לזה כאל מותחן. כמו שאתה אומר, זה לא מותחן קלאסי, כן? אין פה תעלומה, אין פה רצח, ואנחנו צריכים למצוא מי עשה את זה. ואיכשהו בכל זאת זה הולך ונטען מתח.
אני רוצה רק לשאול לסיום, אופניים זה עניין בספר הזה. פתאום חשבתי על זה, האופניים.
נכון, גם על הכריכה.
אתמול קלטתי, דיברנו על הכפילויות, קלטתי בדיעבד, לא במודע, שגם האופניים בעצם מסמלים את הכפילות הזאת.
נכון.
של אורך הספר עם צמד הגלגלים. זו אולי הנקודה היחידה שמשותפת לי ולנינה, האופניים, זה גם כלי התחבורה שלי, וכמוה אני מאוהבת בו, וכמוה אני מודעת למרחק הקצר בין התחושה הנהדרת של לשבת למעלה ולנסוע במהירות המדויקת הזאת, שהיא לא איטית מדי והיא לא מהירה מדי ומאפשרת מגע בלתי אמצעי עם העיר ועם הרחוב, ובין ההשתפשפות המאוד צורבת עם האספלט שהאיום שלה קיים שם כל הזמן, ונינה חוטפת אותו ביג טיים.
זה האיום של החיים, הכל בסדר עד שרגע אחד הכל מתפרק לך.
וואו,
הכל בסדר עד שלא.
טוב, טל ניצן, תיסי לאט בבקשה. הנוסעת האחרונה יצא עכשיו בהוצאת עם עובד. תודה רבה לך על השיחה הזו, טל.
תודה לכם.
להתראות.
להתראות.
אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו כבר צריכים לסיים עוד מעט, אז אנחנו נסיים עם הסטטוס היומי שלנו, סטטוס שכתב המשורר והמתרגם מאיר ויזלטיר, וככה הוא כותב בפייסבוק. נכדתי זוהר קפצה אליי אמש לביקור. התנדבה להרכיב כוננית מגירות שרכשתי השבוע באיקאה. היא טובה וזריזה בזה, אני לא כל כך. בעשור הראשון של המאה החדשה, כשזוהר הייתה בת שנתיים ומשהו, כתבתי שיר בעקבות אירוע משפחתי, יום הולדת שנכדתי דנה, שהיא, זוהר הפעוטה, מחכבת בו. הוא נדפס בספרי מרודים וסונטות מ-2009. שיר יוצא דופן. אין לי שירי נכדות. עובדה. עכשיו, כשקראתיו יומיים לפני הבחירות המטורללות שלפתחנו, הופתעתי לראות איך הוא זורם בתעלה תת-הכרתית ומתעקש להבקיע לאמירה המשקפת מצב רלוונטי מאוד לימינו אלה ממש.
אז שלפתי את מרודים וסונטות, הוא שם שם איזה צילום, לא זה.
למרבה המזל יש לך את הספר.
למרבה המזל יש לי את הספר, וקוראים לו זיכרונות נשכחים וזמזום לעתיד, לזוהר, וכך הוא כותב מאיר ויזלטיר. את תגדלי, את תשכחי, היית בת שנתיים ורבע. הערב היה אוורירי, נושא עננים נסערים. נסענו בג'יפ שהיה אז לאתי, ליום הולדת של דנה. חנינו בקצה השכונה, ירדנו הרחק מהבית. בדרך הלוך הרכבתי אותך על כתפיי. אמא אמרה לך, עכשיו את הכי גבוהה, ואת אישרת. היא הייתה אז בסוף השלישי, עם הפגית, אחותך הסמויה. אך לך עוד לא הוגד על העתיד המתנמנם ברחם. ואני זקפתי את הגודלי מזה ומזה, ואת לפת אותם כל הדרך, ליתר ביטחון, כמו כידון של אופניים. הלכנו בראש, התקדמנו מהר, מדי פעם התעכבנו להמתין לשלישייה המתנהלת לאיתה. נושאת מתנות וכיבוד ורוכשת שיחה מרשרשת, ברחוב ההשכלה, לאורך הגינה הנטושה, סמטאות ביצרון מימין. כעבור שעתיים שלוש, כשנפרדנו בפתח הבית ופנינו אל קצה הסמטה, היה קצת קריר וכבר חושך, באוקטובר ההוא החורף הקדים להגיע. אבא שלך התרחק על גבי האופנוע, ואני שאלתי אותך, את רוצה קצת ללכת ברגל? אבל את התייצבת וטלטלת את ראשך ואמרת לא. אז בדרך חזור נסעתי אותך על הידיים, ואת אמנת את ראשך בגומת צווארי כל הדרך, ומדי פעם שאלת על צללית רכב זה או אחר, זה הג'יפ של אתי? עוד לא, אמרתי, מרחיב צעדיי עוד יותר, כמו שאמרו לי אי אז, כשהייתי קטן גם אני, אם כי גדול ממך קצת, עוד לא, עוד מעט מגיעים. בואי, אלעת לך סוד שעוד מיותר להגיד לך. אולי כשיגיע היום כבר יהיה לי קשה להגיד. יום אחד, בעתיד הלא כל כך רחוק, מי שהיא תופיע ותחייך לעומתך מאוזן לאוזן, בביטחה. בחיוך רחב במיוחד, בפה מלא שיניים, והיא תגיד ברינה, קוראים לי המדינה, אך את קראי לי אמא, אבל את התייצבי, טלטלי את ראשך ואמרי לה לא. עוד לא, אל תשמעי לה, אמרי לה, השם של אמא מתחיל במם, אבל אין בו דין והוא לא מדינה.
ועם זה אנחנו נפרדים, אנחנו רוצים להגיד תודה לאבי שמאי ולשרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', ומחר הוא יום הבחירות, לכבודו יום שידורי מיוחד. אנחנו לא נהיה כאן, אנחנו נחזור ביום שלישי, ובינתיים צאו להצביע מחר. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.